הרב בני לאו.
פרק ו' מוקדש כולו לעוזיה מלך יהודה, מהגדולים שבכל מלכי יהודה בכל התקופות. 52 שנה מלך ביהודה, כולל צריך לומר חלק מהשנים האלה שנות הצרת שלו שעוד נדבר בהם. העוצמה הזאת של עוזיה, כפי שמופיעה כאן אצלנו בדברי הימים, ממוזערת עד למאוד בספר מלכים ב' בפרק ט"ו, שם מקדישים לו פסוקים, צריך לומר חיוורים מאוד מאוד. יש אומרים גם שאפילו קצת מעליבים אותו כשמשחקים עם השם שלו, פעם קוראים לו עזריה ופעם קוראים לו עזיה, כל מיני כינויים כדי להגיד אנחנו לא באמת זוכרים אפילו איך קוראים לך. זה מין חצי לעג כזה. הפסוקים שם בספר מלכים הם כל כך קצרים שאנחנו לא יודעים עליו כלום. מה אנחנו יודעים? שהוא היה מלך בגיל 16, 52 מלך, הבמות לא שרו, וינגע השם את המלך, ואם צורד יום אותו, וישב בבית חופשית. ויתר דברי עזריה וכל אשר עשה, כתובים על ספר דברי הימים, וישכב עזריה עם אבותיו. זהו, כלום. הוא היה מלך, יש לו אמא, יש לו אבא, יש לו חטאים, יש לו צרת, והוא מת. כל מה שאנחנו שומעים עליו זה זה. וימלוך יותם בנו תחתיו. כל כך מזעזע לקרוא את זה כך, שהרי בספר דברי הימים אנחנו קוראים תמונה אחרת לגמרי, ואם מחברים את התמונה האחרת של דברי הימים, אלא ידוע לנו מישעיהו בן אמוץ שהתנבא כבר בימי עוזיה, ממש בשנת מות המלך עוזיה, יש לנו כבר את פרק ו' של ישעיהו, וכנראה הפרקים הקודמים מתארים את עוצמתו של עוזיה. החיבור של דברי הימים ישעיהו והרמיזות הקטנות שיש לנו בספר מלכים, מעמידות לפנינו, הוא מלך ענק. מלך ענק נראה כסקור מעט מהעוצמה שלו. אנחנו יכולים לדבר על מלך שהגדיל את גבולות יהודה. קודם כל פלישתים, הוא הגיע את כל המערב, הוא יישב את היהודים באזור שפלת החוף. הוא הגיע עד לבוא מצרים, הוא ביצר את כל הארץ, בנה חציבה של בורות מים כדי שהנגב יוכל להיות פורח. היה לו מקנה בשפלה ובמישור, עיקרים וקורמים בהרים ובכרמל, עוד מעט נדבר על אוהב אדמה היה. הוא היה ענק, הוא ביצר את ירושלים, היה לו כלי נשק רבים, הוא המציא נשק חדש שנקרא חשבונות. כנראה יחד עם ירובעם בן יואש היה האימפרטור של ישראל, זה לצד זה, עוזיה ביהודה וירובעם בישראל, יצרו מין שתי מעצמות, יהודה וישראל, בשיא הגובה שלהם, שיא הגובה שלהם. ויצא אומר פסוק ט"ו, ויצא שמו עד למרחוק, כי הפליא להיעזר עד כי חזק. איזה דבר, אין אף אחד שנאמר עליו את הדבר הזה. אנחנו מכירים חלק מהפסקול הזה שמספר לנו דברי הימים על עוזיה, אפילו בתור שירה ציונית שאומרת ויבן עוזיה מגדלים בירושלים ויחזקם, נכון? מכירים את השיר הזה, ויחצוב בורות רבים כי מקנה רב היה לו. הדמות הזאת של עוזיה, המלך הגדול והחזק, היא תמונה כל כך עוצמתית שמתארת כנראה רגע מאוד גבוה בתולדות יהודה. אבל אז קורה הדבר הבא. הפרק שלנו מתאר אחרי שהוא מכין את הצבא ומלמד אותם את המגינים והרמחים והקשתות והקלעים ואת כל עוצמת, גם הכלכלה, חקלאות, הפרחת שממה, כל הדברים האלה הופכים אותו לגדול שבמלכי יהודה. עד כי חזק, ואז כחזקתו גבה ליבו עד להשחית. זה הסיפור. איך גבה ליבו עד להשחית? וימעל באדוני אלוהיו, ויבוא להיכל אדוני להקטיר על מזבח הקטורת. זה כל הסיפור. האיש חשב שהוא אדון העולם. המלך הזה, שהיה כל כך גדול וכל כך משמעותי, וכנראה כל כך טוב לעמו, המלך הזה שכח שיש אלוהים מעל ראשו. הרעיון שיש מקדש בירושלים לצד בית המלך בא להזכיר תזכורת קבע למלכות ארץ, למלכות בשר ודם, שיש בעולמנו מלכות שמיים. המקדש זה אקס-טריטוריה, המקדש זה מחוץ לתחומו של המלך, המקדש זה שלטון השם על העולם, והכהנים רק הם רשאים להיות המשרתים שעובדים בקודש. אבל הוא עוזיה ביקש יותר מזה. הוא אומר לנו מדרש בתנחומה לפרשת נוח, שלושה אוהבי אדמה להוטים היו, קין, נוח ועוזיה, שלושה חבורה. בעוזיה נאמר אוהב אדמה היה, שהיה מלך והפקיר עצמו לאדמה. זאת אומרת, הוא היה כולו ארצי, כולו היה אדמה, אוהב אדמה היה, הוא לא ראה שמיים, הוא ראה רק אדמה. ואז מספר המדרש, יום אחד הוא ראה בבית הוועד, אומר, במה אתם עוסקים? אמרו לו, אנחנו קוראים בתורה את הפסוק הזר, הקרב יומת. אנחנו לומדים על כך שלזר אסור להתקרב לקודש. אמר להם עוזיה, מה? הקדוש ברוך הוא מלך ואני מלך, נאה למלך לשמש מלך. הלך ויבוא אליך לשם להקטיר מזבח קטורת. ואז מיד זה כחזקתו גבה ליבו. ברגע שהוא נכנס עם הקטורת, הכהנים עומדים שם ואומרים לו, לא לך עוזיהו להקטיר. הוא לא שומע להם. ויזעף עוזיהו ובידו מקטרת להקטיר, ואז בבת אחת, בזעפו עם הכהנים, הצרת זרחה במצחו, ואז הוא מגורש, מובהל, נדחף ויוצא מהמקדש לבית המצורעים עד יום מותו. הסיפור הזה, איך מלך גדול כל כך, מלך עוצמתי כל כך, הופך להיות לקלו בבית המצורעים באלבון, סיפור של גבהות הלב בחזקתו, גבה ליבו עד להשחית. הידיעה הזאת שיש טריטוריה שהיא לא שייכת לך, שיש מקום אחד על פני האדמה ששייך למלכות שמיים, תזכורת נצח למלך שהוא משרת ולא אדון. הדבר הזה היה בעצם אובדן השלטון של עוזיה, וככה המלך הכל כך גדול, שהיה יכול להפוך להיות הפנתיאון, דמות המופת של העם היהודי לדורותיו, הפך להיות לדמות שבספר מלכים בקושי נותנים למקום, משליחים אותו לבית מצורעים, וככה מסיימים את חייו.